ברור שיש בו תורה, אבל הוא יותר מותאם לו, לנפש שלו, העבודה של אבי פרנסה. הוא יקבל מאלה שהתפקיד שלהם יותר ללמד תורה. אלה שמלמדים תורה יקבלו יותר מזה, בכולם יש את הכל. אבל כל אחד מוסר את נפשו על משהו אחד, כי אי אפשר למסור את הנפש על הכל. אז הרב אומר, מחלק את עם ישראל לארבע קבוצות, והוא אומר שכל קבוצה שלה את התפקיד שלה, ובכל אחד מעם ישראל חייב להיות את ארבעת הרוחות האלה, הוא אומר. בכל אחד חייב להיות את הארבע. אבל על אחד, זה הדבר שיותר מותאם לו, שעליו הוא מוסר את הנפש. אבל הוא חייב להכיר בחשיבות של כל השאר. וכיוון שאנחנו לא לומדות את זה כרגע, אני לא יורדת לכל הפרטים של זה, אבל אני רק אזכיר אחד, כי הזכרנו את הנושא של המוסר. אחת מהרוחות, הוא אומר שזה רוח המוסר. אני עדיין, אני חושבת כמו שאמרתי מקודם, שהמוסר של השמאל הקיצוני הוא מוסר עקום והפוך, ומוסר אנושי, שממילא הוא נהיה עקום והפוך. אבל באמת שנים מאוד מאוד קשה לי עם המוסר הזה של אנשי שמאל. לדוגמה, בגירוש מגוש קטיף, אז הייתה עמותה שפנתה על זה שנשארו חתולים של אנשים מגוש קטיף, נשארו בעזה ומה יהיה עליהם. זה מוסר עקום, בסדר? זה מוסר עקום. אתה מגרש פה מלא אנשים, לא מדברת על הנתינה, מסירת חלק, הפקרת חלק מארץ ישראל, שזה כבר נושא בפני עצמו. אבל יש פה אנשים, ואתה מדבר איתי על החתולים. עכשיו, אני לא נגד לטפל בחתולים. אני חושבת שזה כמעט הדת היחידה, היהדות שמדברת על צער בעלי חיים וכו'. אבל לא יכול להיות שאתה דואג לחתולים כשאנשים מפקרים. זה לא יכול להיות. ולכן אני, שנים יש לי אנטי מאוד גדול למוסר הזה, של תנו לחיות לחיות, ושל כל הטבעונות, והצמחונות, וכל הדברים האלה. כי זה נראה לי עקום, לא נראה לי עקום שיש את זה, נראה לי עקום, וכשפעם ראשונה למדתי את זה בתוך הרב קוק, אז פתאום ככה נסוגתי אחורה ואמרתי, הרב אומר שזו אחת הרוחות החשובות והמרכזיות, שאנחנו צריכים אותה, מה? אמרתי לעצמי, מה את מזלזלת בהם? זה רוח שזקוקים לה, וזה אחת מהרוחות שמתפתחות בזמן הגאולה. אלא שלאנשים שיש את הרוח הזאת צריך שיהיה בתוכם גם את שלושת הרוחות האחרות. ושהם יכירו בזה שהם מוסרים את הנפש על זה, אבל אלה שמוסרים את הנפש על הרוח הלאומית של עם ישראל, הם לא במלחמה איתם. הם משלימים אחד את השני, וכל אחד צריך לקבל מהשני. אז הרוח המוסרית הזאת היא באמת לא תהיה עקומה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. יהיה לה את האיזון. בסדר? וכך בכל הדברים. אני חוזרת לנושא שלנו של איש ואישה. כשאנחנו אומרים שיש תכונות מסוימות שהן יותר נשיות, קודם כל אמרתי את זה כבר כמה פעמים ושוב אמרתי, זה אמיתות שאנחנו צריך לחזור עליהן כל הזמן מחדש. זה לא אומר שזו תכונה שלא קיימת אצל גברים, היא בוודאי קיימת אצל גברים, ואוי ואבוי אם היא לא תהיה קיימת אצל גברים. וכשאנחנו מדברים על תכונות יותר גבריות, זה לא אומר שזו תכונה שלא קיימת אצל נשים, ואוי ואבוי אם זה לא יהיה קיים אצל נשים, בסדר? אלא שאצל נשים התכונות הנשיות הן יותר בעוצמה, ואצל הגברים התכונות הגבריות הן יותר בעוצמה. ואין יותר אחד מהשני. אין שאנחנו לא בתחרות, אין אחד שווה יותר מהשני. אנחנו צריכים גם את זה וגם את זה, ואנחנו משלימים אחד את השני. ואנחנו משלימים, כשאני מדברת על ההשלמה, אני לא מדברת רק על זוגיות של איש ואישה בבית מסוים, אני מדברת על בעולם. בעולם אנחנו צריכים את הרוח הנשית. בעולם אנחנו צריכים את הרוח הגברית, ואם אנחנו מסרסים את זה, ואומרים לכל הגברים, יש כל מיני דברים שיצאו עכשיו בזמן המלחמה, רק גברים מנהלים את הסיפור הזה, ובגלל זה יש פה מלא אלימות. בסדר? כל מיני אמירות כאלה. אוי ואבוי אם רק נשים ינהלו את הדבר הזה. אוי ואבוי אם לא יהיה לנו את רוח הגבריות. גם אוי ואבוי אם לא תהיה את רוח הנשיות. מצד שני, אני כן אומר, שיש זמנים ומקומות שהרוח הזאת יותר מתאימה להם. זאת אומרת, יש מקומות שהרוח הנשית יותר שייכת בהם, ויש מקומות שהרוח הגברית יותר שייכת בהם, ובמלחמה אנחנו יותר זקוקים לרוח הגברית, לא בכלל בלי הרוח הנשית. בסדר? אבל אנחנו יותר זקוקים לרוח הגברית. אני הדגמתי את זה פעם קודם, סיפרתי על עצמי, דברים שאני ראיתי, והזדעזעתי. מצד שני, אני בטוחה שתוכלו להביא לי פה סיפורים גם הפוכים. זאת אומרת, לכן אני גם מאוד נזהרת עם זה, כי אני לא רוצה שתגידו, מה, אני דווקא הרגשתי שאני יכולה לעשות את זה כמו הגבר, או אני מכירה גבר שדאג לזה יותר מאשר נשים, או אישה שדאגה... בסדר, תמיד אפשר למצוא את זה, כי זה גם תלוי בסיטואציה, תלוי בבן אדם, תלוי במקום, תלוי באלף דברים. אבל אוי ואבוי לנו אם לא יהיה לנו את שני הכוחות האלה. מה זה את שני הכוחות האלה? אנחנו מפרטים. הכוח הנשי הוא הרבה כוחות, והכוח הגברי הוא הרבה כוחות. ויש הרבה דברים שהם גם כן שווים ביניהם. או שהם לא שווים ביניהם, אלא הם לא מחולקים דווקא על פי גבר ואישה. בסדר? שיש נשים כאלה ויש גברים כאלה ויש גברים כאלה ויש נשים כאלה, בסדר? זה לא מחולק דווקא על פי זה, בסדר? ואנחנו רוצים את כל הרוחות האלה בעולם. סתם דיברנו על הרוח המוסרי, בסדר? אז אני לא יודעת אם הרוח המוסרי, אני נוטה לחשוב שזה רוח יותר נשית, אבל אני לא בטוחה שאני צודקת. ויכול להיות שהרוח הזאת היא לא מחולקת לפי גברים ונשים, היא מחולקת לפי אנשים. בסדר? כל מיני אנשים יש בעולם. לא הכל מחולק רק על פי זה, בסדר? ובוודאי ובוודאי שבנושא של עבודת השם ושל מה שיש לנו לעשות בעולם, אנחנו שותפים מלאים, בסדר? ואותו דבר, אלא הביטוי של זה הוא קצת שונה. בכל אופן, בפעם הקודמת דיברנו על זה שהאיש נוטה יותר אל השכל והאישה נוטה יותר אל הרגש. אמרתי, אני חושבת שאמרתי פעם קודמת שכשאנחנו אומרים שהאישה נוטה יותר אל הרגש, א', אנחנו לא מתכוונים במובן השלילי, ששוב, היום הרבה פעמים יגידו שללכת על פי הרגש זה להיסחף אחרי יצר, זה כל מיני דברים כאלה. לא, זה ממש לא במובן הזה. והפוך, ולהיות שכלי, זה אדם רציונלי, מתחשב במציאות וכו'. או הפוך, שמי שהולך על פי שכל, לא מעניין אותו רגשות. הוא לא מתייחס לרגשות של אנשים, זה נורא. בסדר? להיות אדם בלי רגש בכלל, לא, כלפי עצמי וכלפי אחרים, זה נורא. אז קודם כל, עוד פעם אני מדגישה, שזה, א', זה לא במובן השלילי, לא השכלי יותר ולא הרגשי יותר, זה במובן החיובי. וב', שזה לא רק שהוא רק שכלי והיא רק רגשית, גם בגברים יש רגשות והתייחסות לרגשות, וגם בנשים יש צד שכלי והתייחסות לצד השכלי, ושוב, גם יש הבדלים בין אנשים, בסדר? אני, השכנה הצמודה שלי, דלת מולי, שאנחנו חברים מאוד מאוד טובים, אמרה לי בפעם הראשונה, בשבוע הראשון, כשהם נכנסו לדירה לפנינו, אנחנו הגענו אחריהם, אנחנו מכירים מלפני כן, אבל נהיינו חברים יותר טובים בהשכנות. באותו שבוע, לא זוכרת מה קרה, עם אחד הילדים שלה, אחד הילדים נפל, קיבל מכה, לא יודעת מה. היא רצה אליי בצעקות, כאילו שאני אבוא לעזור לה, והיא אמרה לי, תתכונני, מי ששכנה שלי חייבת לדעת לטפל בדברים האלה, כי אני היסטרית ברמות ואני לא יכולה לזה. ובאמת אני, עכשיו אני מכירה את עצמי, אני במצבים כאלה קצת יותר שכלית, ותופסת את עצמי ויודעת מה לעשות. אם כי, אם בעלי נמצא, אז אני כבר לא במקום הזה, בסדר? כי אני יכולה להרשות לעצמי שיש מישהו אחר שיטפל בזה, אז אני יכולה להרשות לעצמי יותר. אבל יש נשים כאלה שבאמת נכנסות להיסטריה כזאת שהן לא יכולות לפעול, ונשים שיותר יכולות לשלוט על המקום הזה, בסדר? אז שוב, זה לא חד משמעי בצורה הזאת. אבל כשאני מדברת על המובן החיובי, באמת בואו נחשוב במובן החיובי. לא יכול להיות עולם שאין בו מקום לרגש, שאין בו מקום רגשי. זה לא יכול להיות שאין בו התייחסות לרגש של אחרים. זה לא יכול להיות דבר כזה. והאישה יותר מוכשרת למקום הזה. עכשיו, למה אומרים שהרגש באמת הוא המקום היותר אולי מסוכן? אבל שוב אני אומרת, המקום השכלי הוא גם מסוכן. בסדר? אם אנחנו נגדל ילדים רק על פי שכל, לא נראה לי שאפשר להצליח בגידול ילדים כאלה, בסדר? זה כמו לגדל מחשב, בסדר? אי אפשר שהשכל, שהרגש לא יהיה מעורב בו. מצד שני, כמו שאמרתי, רק על פי רגש. אז אומרים לנו חז"ל שבחטא האדם הראשון, שדרך אגב, האדם מאשים באמת את האישה, כי הוא נסחף אחרי רגש, והאישה יותר רגש, אז הוא מאשים את האישה. וכמובן, כשהם מדברים עליו חז"ל, שאיפה חוסר הכרת הטוב, שקדוש ברוך הוא ראה אותו לבד, עשה לו עזר כנגדו וכו', והוא מאשים את האישה. אבל באמת, קודם חטא האדם הראשון, אולי אני אתחיל עוד יותר אחורה. הרגש זה האמונה היותר טבעית. אולי נגיד ככה, זה המקום היותר טבעי שבאדם. זה הרגש. המקום היותר טבעי. את השכל אתה צריך להפעיל. רגש הוא בדרך כלל קורה, יוצא. זה לא שלא צריך לעבוד גם על לפתח רגשות כל מיני. בסדר? אבל זה יודע מקום כזה. את השכל אתה צריך להחליט שאתה פועל על פי שכל. יותר מאשר הרגש. זאת אומרת, הרגש הוא המקום היותר אינטואטיבי. יותר יוצא מיידי, יותר טבעי, וממילא בעבודת השם לאישה באמת יש יותר חיבור לאלוקות באופן טבעי. גבר יותר צריך שוב, אני לא רוצה להגיד את המילים בצורה הזאת, אני לא אגיד גבר, אני אגיד בתכונה הגברית, בסדר? צריך יותר לעבוד על להתחבר לאלוקות, כי זה מקום הרבה יותר נשמתי, הרבה יותר קרוב לרגש, בסדר? הרבה יותר באמת של אינטואיציה. האישה היא ממילא יותר במקום הזה, באופן טבעי. מה, אין נשים שלא מאמינות באלוקים? בוודאי שיש, בסדר? אבל זה המקום היותר טבעי, ואנחנו מאמינים שבכל אחד יש חלק אלוקה ממעל, אז בוודאי שזה המקום היותר פנימי, והאישה היא באמת יותר פנימית, יותר רגשית, יותר נשמתית, יותר קרובה לאלוקות. זה לא דברים שלי, בסדר? זה חזל אומרים לנו את הדברים האלה. האישה יותר קרובה לאלוקות, האיש יותר צריך לעבוד על המקום הזה של החיבור לאלוקות. לכן גם האיש מצווה בלימוד תורה. כי האיש צריך לעבוד את זה, הוא צריך להיות מאוד לחבר את עצמו למקום הזה, כדי להתחבר לאלוקות. אבא שלי שנים אומר שהתפילה זה שייך לאישה. תפילה זה מקום נשי. אז למה אומרים לגבר להתפלל? כי הוא זקוק לחיבור הזה. וזה פחות קורה לבאופן טבעי, ולכן אותו יחייבו בשלוש תפילות. ובמניין. ואת האישה פחות. זה הרי התפילה היא מקום יותר... מה, אין דברים שמתפללים עם כל הנשמה? בוודאי שכן. בוודאי שכן, אבל זה דורש מהם יותר עבודה. מה, אין נשים שצחות? אני יכולה להגיד על עצמי, בסדר? האם כל תפילה שלי מלאת כוונות וריגושים וייחודים? לצערי הרב לא. ואני הרבה פעמים צריכה לעבוד על עצמי. בסדר? במיוחד כי אם יש לי כל מיני טרדות שמטרידות אותי ככה בזה, אז כן, מאוד מהר היא גולש, המחשבות שלי גולשות מהתפילה למקומות אחרים, ואני צריכה לעבוד על זה. אבל באופן טבעי, הדבר הטבעי, כשאני משהו מזיז לי או מפריע אותי, וזה הדבר הכי טבעי לזה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש, להתפלל. הרב דב זינגר אומר שלהתפלל זה לא רק לדבר, זה תכונה נפשית של להיות מפלל. מה זה מפלל? מבקש, מקווה לטוב, רוצה את הטוב, ישר אוטומטית מתחבר אל המקום הזה שיהיה טוב. המקום הריאלי הוא יותר, רגע, מה הבעיה? איך פותרים אותה? מה נעשה עכשיו? זה המקום היותר מעשי, יותר שכלי. מקום יותר של... ולכן התכונה הזאת של להיות מפלל היא תכונה יותר נשית. אבל גם הגבר זקוק לתפילה, ולכן הוא יעבוד על זה, והוא יתחבר לתפילה. גם האישה תעבוד, אבל שוב, זו תכונה יותר נשית טבעית לה. בסדר? אז קודם כל, המקום הזה של באמת החיבור האלוקי וכו', הוא יותר נשי. ולכן האיש צריך יותר לעבוד על זה. אז קודם חטא... רגע, אבל מה הסכנה? כל תכונה, כל מידה, כל כוח, הוא כוח לחיוב והוא כוח לשלילה. הוא מסוכן. כי כמו שאמרתי, אוי ובוי, אם למשל שופט בבית המשפט או חייל בשדה הקרב, ישר רק יצא לו רחמים. בסדר? אוי ובוי, זה לא המקום הנכון. אוי ובוי, אם שופט יעמוד מולו רוצח והוא רק ירחם עליו, על זה שהוא גדל במקומות רעים. בסדר? אוי ובוי אם זה יהיה. אז פה ניצחת האיזון של השכל, הנה הרגש המסוכן. דיברנו איזה יופי זה התכונה הרגשית הזאת של האישה, אבל זה גם מסוכן. כי רגש זה גם המקום שיותר נכנע ליצר. לפעול רק מהבטן, אנחנו קוראים לזה, רק ממקום רגשי, זה ממש לא תמיד נכון וטוב. לפעמים זה מפיל את הבן אדם שעומד מולך, זה לא מתאים לכל מקום, כמו שאמרתי, לבית משפט או למלחמה, זה לא תמיד מתאים. אז פה ניצחה את האיזון של השכל, והשכל הוא זקוק לאיזון של הרגש. אז אומרים לנו חז"ל שקודם חטא אדם הראשון, זה היה מאוד מאוזן. ולכן לא הייתה בעיה שהתכונה הנשית האינטואטיבית, היא תהיה במקום מאוד מאוד גדול ומרכזי. לא היה סכנה שזה יוביל להידרדרות של היצר ושל החטא. אבל אחרי חטא האדם הראשון, אחרי שאכלו מעץ הדעת, וקרו הרבה דברים שירדנו מאז, אז בעצם הגענו למקום שבאמת הרגש הוא קצת יותר מסוכן. ואנחנו זקוקים ליותר איזון של השכל. ובעזרת השם בגאולה השלמה, שאז אנחנו חוזרים לקודם חטא אדם הראשון, לאט לאט התכונה הנשית הזאת תופסת יותר מקום מרכזי בעולם, בלי הפחד שזה יוביל למקומות השליליים. אבל בביניים הזה, הרבה פעמים אנחנו זקוקים ליותר שכל שמוביל. ולכן אנחנו נראה לאורך ההיסטוריה, גם מבחינת היהדות, שכן דואגים שהמקום הגברי יותר, השכלי יותר, הוא יוביל בעניין התורני, כדי שלא תהיה נפילה לאותו מקום. זה לא אומר שאנחנו רוצים לדכא את התכונות הנשיות, ממש לא, אבל שאנחנו זקוקים ליותר הובלה של התכונה הזאת, של התכונה הזאת של השכל. דרך אגב, אני קצת חוששת להגיד את זה, כי יש כאלה שיתנו, על כל מיני דברים שאנחנו נגיד על גברים ועל נשים, יש כאלה שיתנו שזה הסללה. יודעות מה זה הסללה? בסדר, שאני מגיל אפס קונה לה ילדה בובה ולילד מכונית, אז אני מראש מסלילה אותם להיות כאלה וכאלה. יש כאלה שטוענים שאם לא נעשה את זה, את ההסללה הזאת, אז ממילא לא, לא נראה הבדלים בין גברים לנשים. מה? לגמרי, עשו הרבה מחקרים, אבל את יודעת עד איפה זה מגיע? יש תיאוריה, קוראים לה תיאוריה הקווירית, שהיא טוענת שעצם זה, שאת בכלל אומרת איש ואישה, בן ובת, גבר, בסדר? עצם זה שאת אומרת את זה, את כבר מסלילה. אסור לקרוא בשמות של מגדר, בסדר? וילד בגיל שנתיים, הרי זה מאוד נפוץ שילד בן שנתיים פתאום רוצה לשים חצאית, או ילדה בת שנתיים רוצה, בסדר? זה מאוד נפוץ, הרבה פעם בהתאם לאחים שיש, או להורים, לכל מיני דברים. אז הם טוענים שבמצב כזה, אני ממש ראיתי על זה כתבה של מישהי, שמשפחה אומרת שהילד, אני לא זוכרת כבר אם זה ילד שאמר שהוא רוצה להיות בת או בת שהיא אמרה שהוא רוצה להיות בן, בן שנתיים. והם אמרו, הילד אמר שהוא רוצה להיות בת, הוא אומר שאנחנו מנבישים אותו כמו בת והכל. בן שנתיים. בסדר? אז זה אומרים על ההסללה. מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שמחקרים מראים, הסטטיסטיקה מראה בעולם שיש חוגים באקדמיה שהרבה יותר גברים נרשמים אליהם, ויש חוגים שהרבה יותר נשים נרשמות אליהם. אתם בטח יודעות איזה, נכון? בסדר? אז יש כל המכונאות לזה. חלק מההנדסה. היום יש הנדסה של המון דברים, אז כבר אי אפשר להגיד את זה לגמרי. כל הדברים במקצועות היותר ריאליים, יש יותר גברים. וכל המקצועות היותר חברתיים, יש יותר נשים. עכשיו, שני דברים חשוב לי להדגיש על זה. אחד, שזה לא שבחברתיים אין גברים, בסדר? אני מכירה עובדים סוציאליים, גברים מצוינים, בסדר? וזה לא שבריאלים אין נשים, יש נשים מצוינות, בסדר? אבל עובדה, עכשיו יש כאלה שיגידו שזה בגלל ההסללה. עוד דבר אני אגיד על זה. זה שיותר נשים הולכות ללמוד לדוגמה עבודה סוציאלית, מאשר חקר המוח, בסדר? או מתמטיקה, אני לא יודעת מה. זה לא אומר שלאישה אין מספיק שכל להצליח במקומות הריאליים יותר. בסדר? נשים שהולכות לשם מצליחות מצוין, ויש הרבה נשים שלא הולכות לשם, והן מסוגלות ללכת לשם ולהצליח מבחינה שכלית, הן מסוגלות. זה לא שיש להן פחות שכל, פחות יכולות. אבל עובדה שהן נמשכות מהמקום החזק אצלם שרוצה ביטוי, שבו אני רוצה לעבוד כל חיי, זה המקום הזה, היותר רגשי. ושוב, זה לא שאין נשים במקומות אחרים, וזה לא שאין בזה גברים, אבל יותר נשים בזה. לא בגלל שיש להם פחות שכל, בסדר? דרך אגב, לפי מה שאני יודעת, באולפנות ובישיבות התיכוניות, יש יותר בנות באולפנות שעושות מגמה ריאלית, ועושות 5 יחידות מתמטיקה מאשר בנים. וזה מסיבות אחרות. בנות הרבה יותר לומדות בתיכון מאשר בנים. בסדר, אני בבית ראיתי את זה חד משמעית אצלי בבית, ואיך הבת שלי אומרת לי? אני השתגעתי, 5, 5, 5, 5, אלה בקושי הוציאו את תעודת הבגרות הזאת, בסוף הם הולכים ללמוד מקצועות נחשבים, ואני רוצה ללכת לעבודה סוציאלית, אז בשביל מה עשיתי את כל זה? אז זהו, בסדר? אבל, אז שם ההבדל הוא בגלל סיבות אחרות, וגם שם אתה רואה הבדל בין גברים לנשים. יש הבדל חד משמעי. עכשיו שוב, זה לא שאין בנים שלומדים בתיכון, וזה לא שאין בנות שמחפפות בתיכון. ברור שיש. זה גם תלוי בעוד 1,000 נסיבות נוספות. זה תלוי בבית שלך, זה תלוי בך, זה תלוי בהתבגרות שלך, זה תלוי בישיבה התיכונית או האולפנה שבה אתה לומד. זה תלוי ב-1,000 דברים. 1,000 דברים. אבל הסך הכל הוא כזה. הוא כזה. וזה לא לחינם. זה לא לחינם. לא הייתי רוצה לשנות את זה. לא הייתי אומרת שאני לא רוצה לקבל לחוג לעבודה סוציאלית גברים. ממש לא. ולא שאני לא רוצה לקבל להייטק נשים. ממש לא. ויש נשים בהייטק מצליחות מצוין, זה מעולה. לא באתי להגיד לכם עכשיו, בנות, אתם הולכות ללמוד שנה הבא, בבקשה, כולם להוראה או עבודה סוציאלית או אחיות. ממש לא. בסדר, בסוף כל אחד באמת מה שטוב לו מתאים לו, אבל כשאתה רואה את הסך הכל הזה, אתה מבין איזה צד יותר חזק, אבל שוב אני אומרת, זה לא בגלל יכולות. יכולות יש, בסדר? כי יש כאלה שנבלים הזה, אני לא רוצה להגיד שבנות פחות חכמות מבנים, ממש לא. בסדר? אני בטוחה שהם ייקחו את החוג לעבודה סוציאלית, יעשו להם מבחן, כל המבחנים שבודקים את האינטליגנציה, יראו שחצי מהם, 3/4 מלאות מהיכולים גם ללמוד מתמטיקה, בדיוק באותה מידה. בסדר? זה לא יכול עוד, זה באמת הנטייה האישית שהיא מבטאת יותר את התכונה הנשית. בסדר? זה יותר מבטא את זה. ההגדרה שנותנים לנו חז"ל להבדל הזה בין השכל הרגש של האיש ושל האישה, כשרוצים על השילוב של זה בחיים, הם אומרים שהאישה יותר מיישמת את העקרונות שהאיש מגיע אליהם בשכל. זאת אומרת, כמו שאמרתי מקודם על הבדל בין מלך לנביא, נביא הוא בסוף לא מוביל את העם מבחינה מעשית, נכון? הוא נותן את הטון הרוחני. בסוף מי שמוביל את העם זה המלך. ולכן אמרתי, אם יהיה רק עם נביא, זה בעצם קדושה יותר גדולה מאשר מלך. למה לא? לא, זה לא עוזר. זה לא עוזר רוח שתהיה רק למעלה, והיא לא תרד למעשה. זה לא עוזר. ומצד שני, אם יהיה לי מלך בלי נביא, אז אולי הוא יוביל את זה למקומות לא נכונים ולא טובים, כי לא יהיה לו את מה שמוביל את זה. אז ההגדרה של האישה עם האינטליגנציה המיוחדת לה, זה באמת לדעת איך להוריד את הדברים הגדולים המאוד יפים למעשה. זאת אומרת, האיש הוא יותר אולי לומד את העקרונות, לא, ושוב, לא שהאישה לא יכולה ללמוד את זה, בסדר? אבל הוא יותר מתפלפל בעקרונות. דרך אגב, הוא זקוק יותר גם לפלפול, כמו שאמרתי, הוא זקוק יותר לעבוד על זה כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. אישה פחות זקוקה לפלפול הזה, והיא זאת שתוריד את זה בסוף, תוריד את זה למעשה. זה לא יעזור שזה רק יישאר למעלה, ולכן, אז שוב, יש כאלה שיגידו, הוא הקובע ואת מורידה למעשה. לא, זה לא מה שאמרנו. אבל הוא יותר מתפלפל בעקרונות, והאישה היא בסוף זאת שמורידה את זה למעשה בחיים, היא זאת שמחיה את הבית שלה, היא זאת שעושה את זה. הרב מלמד במאמר שלו מראה, שהוא מביא את זה מהזוהר, שהרבה מילים של רוחניות גבוהה, זה מילים של נקבה. כמו אמונה, תפילה, תורה, כהונה, ויש עוד המון, בסדר? אני הבאתי פה רק כמה דוגמאות. זה בלשון נקבה. והוא אומר שזה לא סתם. כי באמת המקום היותר גבוה ומחובר לאלוקות, זה הצד הנקבי. בסדר? זה הנקבה, ואני אומר את זה הצד הנקבי, כי זה גם הצד הנקבי שבאיש יותר מחובר למקום הזה. בסדר? וגם באישה יש את הצד היותר זכרי, שיותר עושה את זה בצורה שכלית. בסדר? אבל באופן כללי, האישה יותר כזאת והאיש הוא יותר כזה. אחד הדברים שגורמים לנו לפעמים אולי לתחרות הזאת, או למחשבה שהאיש הוא יותר מהאישה, ולכן אני חייבת להיות איש כדי להיות שווה, כדי להיות מוצלחת, זה הנקודה החיצונית. למה? כי באמת, כביכול לקבוע את העקרונות, כמו שאמרתי קודם, יותר שומעים על זה, יותר רואים את זה. זה אולי יותר מוביל בלמעלה. זה יותר חיצוני. זה להוריד את זה למעשה, זה אולי הצד היותר פנימי, והפחות מתוקשר, הפחות נראה כלפי חוץ. ולכן נראה כאילו רק האיש הוא המוביל, רק האיש הוא העושה. בסדר? אבל זה יותר חיצוני. והאישה, לכן כשאומרים כל כבודה בת מלך פנימה, לא רק הכוונה שהאישה היא צריכה להיות פנימה, להסתגר בבית. קודם כל, זה ממש לא הכוונה שהיא צריכה להסתגר בבית. אלא שהעולם המפותח של האישה זה העולם היותר פנימי. והיא מביאה את זה לידי ביטוי במקום היותר פנימי, בבית, אבל לא רק בבית. בסדר? היא מגדלת את הבית של עם ישראל. זה במקום היותר פנימי. ולכן, גם עברי המין של האישה הם ברובם פנימיים. ואת זה אני בטוחה ששמעתם הרבה פעמים. ולכן גם כל נושא הצניעות. ולכן הצניעות היא באופן עקרוני, היא דבר שטבעי לאישה. הצניעות היא דבר טבעי לאישה. של הרצון שמה שיוביל זה לא החיצוניות, בגלל ששוב, גם באישה יש צד חיצוני, ולהפך דווקא מהצד של היופי, החיצוני זה צד שיותר חזק אצל האישה, וגם יותר מעניין אותה, יותר חשוב לה, אפילו בבית, לא הצד הגופני של האישה עצמה. בבית, בדרך כלל, למי יותר חשוב שיהיה יותר יפה, יותר זה? בדרך כלל יותר חשוב לאישה. בסדר, אותה זה יותר מטרים, יותר משנה לה, יותר מוכנה להשקיע בדבר הזה. הצד החיצוני. אבל באמת האישה, הנקודה החזקה אצלה היא הפנים. עכשיו, הדבר הזה שהוא חיצוני, גם אצל גברים, באמת נמשכים לחיצוניות של אישה. בסדר? אבל כיוון שהפנים שלי זה הדבר היותר חשוב, לכן אני כן אתלבש בצניעות כדי שמה שאני אשדר זה לא את החוץ שלי, אלא את הפנים. כדי שכשיסתכלו עליי, יקלטו את הפנים ולא את החוץ, או יבינו שצריכים להשקיע יותר כדי לקלוט את הפנים שלי ולהתחבר אליו, ולא להתחבר אל החוץ שלי. עכשיו, אז למה בכל זאת יש לנו, נודע על האמת, יש לנו גם רצון כל אחת בנקודות ההתמודדות שלה, ובמיוחד בדורנו שכל הנושא הזה של צניעות מאוד מאוד נפרץ, וזה גם לא בא סתם, זה בא כתהליך של ברור, שבסופו של דבר מוביל לטוב, אבל בסוף יש לנו גם בכל מיני נקודות של צניעות, יש לנו קושי, בסדר? אני זוכרת שכשהתחתנתי, בהתחלה לא הרגשתי קושי עם הנושא של כיסוי ראש. לא יודעת, אולי בגלל שזה היה לי מובן מאליו כל כך שזה מה שיהיה, וזה מה שצריך, וזה מה שנכון, וזה מה שטוב וראוי, לא היה לי קושי. והיו כאלה ששאלו אותי לפני כן, לא, היה לי שיער מאוד מאוד ארוך כל הזמן, ואהבתי את השיער שלי, ואמרו לי, וואי, מה, את הולכת להכניס את השיער הזה עכשיו פנימה, ולא יראו אותו, וכו' וכו', ולא הרגשתי עם זה קושי. אבל באיזשהו שלב, כן התחלתי להרגיש עם זה קושי. לא קושי כזה שאלה לי שאלה אם ללכת עם כיסוי ראש או לא, כי שוב, לא יודעת, זה היה לי ברור שזה הדבר שצריך לעשות, אבל כן, קושי, קושי. ששאלתי את עצמי, מה, אפשר לראות יותר צעירות עם שיער בחוץ, ושוב, אני אוהבת את השיער שלי, ובלי הסברים שכליים, בסדר, בא לי. בא לי שהשיער שלי יהיה בחוץ, בא לי ללכת עם השיער, לסדר את השיער, ולא עם כיסוי ראש. גם לאט לאט קיצרתי אותו, בגלל שהסתבכתי לגמרי עם שיער מאוד ארוך ועם כיסוי ראש כל יום לסדר, כל יום שעה לקח לי רק לסדר את הכיסוי ראש בהתחלה. אז בכלל, לכן אני מקובעים, גם אין לי כוח לכל המטפחות וזה. הספיק לי, אבל היה לי קושי עם זה. בסדר, אז אני אומרת, אז הנה, אז את חיצונית. לא, אז הצד החיצוני הוא בוודאי, גם אצל גברים וגם אצל נשים, הוא בוודאי אישו, בסדר? ונכון, אנחנו צריכים לעבוד על זה, לרצות, להבין שבעצם אני רוצה את הפנים שלי בחוץ. ואם זה כיסוי ראש, את זה אני שומרת רק לבעל, לבפנים, ולא לבחוץ, ולא לקשרים עם אחרים, וכו' וכו'. בסדר, אז אנחנו לא בשיעור על צניעות, אז אני לא רוצה לפרוט את זה למידי פרטים. אבל בסוף, כן, אני מבינה, ובאמת זה מה שאני רוצה. אני רוצה שהפנים שלי יבוא לידי ביטוי, ולא החוץ. וזה הדבר באמת המרכזי באישה, ולכן, בגלל שהרבה פעמים כלפי חוץ נראה שהגברים הם החזקים יותר, הם היודעים יותר, הם המבינים יותר. כשזה באמת בנקודות שאולי באמת בהם האיש יותר חזק, אז לכן נראה שאני צריכה פה פמיניזם. רגע, סליחה, מה עם האישה? מה, היא לא מספיק טובה? מה, היא לא מספיק חזקה? מה, היא לא מספיק יודעת? בגלל שזה בחוץ. אבל ברגע שלא מעניין אותי מה נראה בחוץ, לא מעניין אותי מה חושבים לכם, לא מעניין אותי, ואני מבינה מה באמת מוביל פה את הדברים. מה באמת מניע, אז אני לא מחפשת להיות כמו החוץ הזה, שהגבר כביכול נחשב יותר. ואני מבינה שהאישה לא נחשבת פחות, והיא לא רק לא נחשבת פחות, היא לא משפיעה פחות על העולם. אלא מה, שזה פחות מתוקשר. היום בעידן שלנו של כל המדיות והכל, אם לא פרסמת, לא עשית, נכון? וכל הדברים האלה, ובכל הרעיונות עבודה מלמדים איך, מכיתה י"ב כבר מלמדים, כי הולכים לרעיונות לשירות לאומי וכו'. איך למכור את עצמך החוצה? שאין ברירה לעשות את זה היום, אני מודעת לזה שאין ברירה, אבל במקור של זה, זה נורא. זה נורא. ואם יש בן אדם שהוא יותר עדין, שהוא יותר ענב, הפסיד. בא לי פעם הלך לרעיון עבודה, אמרו לו כמה דברים שצריך בשביל העבודה הזאת, וזה לא דברים שהוא לא היה מסוגל לעשות אותם. הוא אמר לי, נראה לי, אתם יכולים למצוא אנשים יותר מתאימים. אמרתי לו, איך אתה אומר דבר כזה? בחיים, גם אם אתה חושב את זה, בחיים אל תגיד דבר כזה. אולי בסוף זה כן, אתה כאילו אומר להם, אל תקבלו אותי. איך אתה אומר? הוא אומר לי, אבל זו האמת, מה לעשות? אני לא יכול להתעסק רק עם מחירה, זו האמת. הם אמרו לי כמה דברים, לי נראה שבאותם הדברים, אני קצת פחות טוב. נכון, יש דבר מכם שאני יותר טוב, וזה האמת, אני הולך עם האמת. והיום מלמדים אותנו, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. תמכרו את עצמך. עכשיו, שוב, אני אומרת, אני לא, כל מה שאתם יודעות מה לעשות לרעיונות, תעשו, כי אין ברירה. בסדר? אבל כשאנחנו בעידן כזה שרק החוץ הוא אומר, הוא מוביל, הוא עושה, הוא נחשב, אז פתאום הצד של האישה נראה לנו שולי, טיפשי, מסכן, מתחבא, שמחביאים אותו. אז סליחה, אני גם יש לי מה למכור לעולם. למה שאני אתן רק לגברים למכור לעולם? אז אני רוצה להיות כמו גברים. אבל זה לא נכון, כי ברגע שיש לי הסתכלות פנימית, אמיתית, אז אני לא מסתכלת רק על השדר בחוץ. וגברים באמת זה יותר חיצוני. גברים זה יותר חיצוני. גם העשייה שלהם בעולם, גם הם, שוב, זה לא חסוך על הרשל גברים אין פנימיות, בסדר? אתם לא עומדות פה אצל מלא רבנים, בסדר? זה לא שאצל הגברים אין פנימיות, אבל אצל גברים, הצד היותר זה הצד המוחצן, וכדי הפנים הם צריכים לעבוד יותר. גם האישה צריכה לעבוד יותר, אבל האישה היא יותר פנימית, וגם כל התפקידים שלה הם יותר פנימיים. רציתי גם להגיד, להוסיף עוד נקודה קטנה לגבי הצניעות. כל דבר בעולם הוא בא לנו אחד מול השני. ככל שיש לי יותר טומאה, יש יותר טהרה גם מול זה. ככל שיש יותר טהרה, יש טומאה מול זה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את העולם, כולו טהור. וכולו, בלי בכלל יצרה, לברוא אותנו מלאכים ובכלל לא יהיה אפשרות לעשות רע. והקדוש ברוך הוא לא עשה את זה, והוא יצר את שניהם באותה מידה כדי שבאמת יהיה לנו בחירה חופשית, כדי שאנחנו נקנה את הטוב בכוחות עצמנו. ולכן, אם אם באמת אני צריכה לקנות את הטוב בכוחות עצמי, אז הרע הוא צריך להיות בעוצמה. כי אם הוא לא יהיה בעוצמה, הוא בכלל לא ימשוך אותי. וממילא אני אבחר בטוב ויעשה את הטוב. זה לא נקרא בחירה. בסדר? זה לא נקרא בחירה. הבחירה היא כשבאמת הרע עטוף בכל מיני עטיפות יפות. הוא עוצמתי, הוא מושך אותי. ואני מבררת את זה לעומק ובוחרת בטוב בחירה מלאה. אז קניתי את הטוב בכוחות עצמי. אז ככה גם הטומאה והטהרה עומדים אחד מול השני. ולכן דווקא אישה, שהפנימיות זה אחת מהנקודות המרכזיות שלה, אז גם החוץ מושך אותה. זאת אומרת, זה עומד אחד מול השני. ולכן גם לפעמים יש לנו גם קושי להקפיד על ציוד, כי מצד אחד הפנים הוא מאוד חזק אצלי, ומצד שני החוץ הוא גם מושך בי משהו. הוא גם קורץ לי. אחד מול השני. היה פעם, לפני כמה שנים טובות, שעלתה דרישה בציבור חרדי מסוים, במקומות מסוימים, להפריד מדרכות. שיהיה מדרכה לנשים, מדרכה לגברים. אני חושבת שזה לא מציאותי, ואני גם... יש בבית שמש. אבל במקומות מאוד מסוימים.
לא, בקריה החרדית, וזה לא באמת עובד.
יש המרפא שלי שם, כי היא עולה שם, ויש שם בית כנסת וישיבה, אז בצד של הישיבה והבית כנסת אסור ללכת.
ואין נשים שהולכות שם. אוי ואבוי.
ימי הפורנות, אבל זה עיקרון כתוב, כאילו, שינה לעבור למדרכה.
בכל אופן, אני חושבת שזה... אני חושבת שזה לא מעשי, ואני אגיד יותר מזה, אני, לעניות דעתי הקטנה, בסדר, אני קטנה מול רבנים שמחליטים דברים כאלה, אני חושבת שזה גם לא נכון לעשות את זה. אבל אז כתב יוני לוי דברים מאוד יפים על זה, ובהתחלה ככה התקוממתי מול הדברים שהוא כתב, ובמחשבה שנייה היה נראה לי שהוא מאוד מאוד צודק. והוא כתב, הוא גם כתב שהוא נגד זה, והוא חושב שזה לא מעשי וזה לא אפשרי. אבל הוא שאל, מאיפה ההקצנה הזאת הגיעה? מאיפה? פעם, כדי לראות אישה חשופה ממש, היית צריכת לחוף הים, לים מעורב, בסדר? היום אתה הולך ברחוב, אתה רואה נשים בכמעט בקיני, נכון או לא? תודו. בסדר? זו האמת. אז היית רואה אישה עם מכנסיים, אישה עם חולצה שהיא בלי שרבול, בסדר? שנייה. תמיד היו נשים, קודם כל תמיד היו גויות שבכלל לא מחויבות להלכה. ותמיד היו נשים לא דתיות שלא ראו את עצמן מחויבות להלכה, לא ידעו, לא הכירו, לא רצו, לא משנה מה. תמיד זה היה, זה לא חידוש. אישה שלא... שנייה, תני לי לסיים את זה. אישה שלא הולכת על פי הלכה זה לא חידוש. אבל פעם היה גם בעולם, אני לא מדברת על שבטים אינדיאנים, בסדר, שזה משהו אחר, שקצת לפעמים חיו כמו בעלי חיים, אבל בעולם גם היה מקובל מינימום של צניעות, בסדר? ולאט לאט העולם הזה מאוד מאוד נפרץ. ואם פעם ראית אישה בביקיני רק בחוף הים, היום אתה רואה כמעט את זה, בסדר? אני יכולה לתת לכם תיאורים של נשים שאני ראיתי בקניון, בסדר? כמעט אותו דבר, בקניון ועל המדרכה ממולך. ואז אותם אלה, שוב, אני לא מסכימה עם המסקנה שלהם שצריך להפריד מדרכות, כן? אבל צריך להבין מאיפה זה הגיע. כשהם מסתובבים, הולכים בעיר או לא יודעת איפה, ונשים הולכות שם כמו בחוף הים, והם לא רצו ללכת לחוף הים. הם לא הלכו לחוף הים, בסדר? והם רואים נשים ככה, אז אומרים, אז סליחה, בואו נפריד את המדרכות. עכשיו שוב אני אומרת, זה לא הפתרון. אבל צריך להבין שנייה את הראש. מה רציתי להגיד, וזה עוד שנייה ייתן לך? רציתי להגיד שהטומאה היא מול הטהרה ולהפך. ככל שיש יותר טומאה, אז יש צורך להגביר את הטהרה מול זה. ככל שיש יותר טהרה, הטומאה מולה גם עולה להתנגח איתה, עד שנגיע לגאולה השלמה שרק הטהרה תלך. מה רצית להגיד?
שאני גם לא מבינה למה צריכים את זה, כי מישהי שלמושה ככה לא תיכנס לשכונה של חברים, גם לא מצוין שבילה, כן. כאילו איך זה עובד שם, כשאני הולכת לשם, אני לא הולכת כן. עם כפכפים. טוב, אולי יש אנשים כל מיני שמכבדים, אבל עדיין, כאילו, מישהי, כן. יש בנות בבית שם שגם בקושי מתלבשות ומסתובבות, לא יכנסו לשכונה
של חברים,
אז אני לא מבינה, כן. זה לעשות נטו הפרדה בינם לבין עצמם, ככה כן. אני מרגיש, וגם רציתי להגיד מה שאמרת, כאילו, בעולם, היא סיפרה שפעם אפילו הגויות, שכנות שלהם, לא היו עובדים
גופיות ברחוב,
כאילו, אולי
הם
היו
רוחות
פתוח,
אבל
בחיים הם לא היו
עובדים נכון.
בלי איזה...
אז זהו, בסדר, אז נכון, כמו שאת אומרת, מה שהם מנסים לפתור את הבעיות שם, זה לא בדיוק הנקודה. אבל, ויותר מזה אני אגיד, גם היום, אני לא הייתי בארצות הברית, בסדר, אבל ככה מספרים, ככה אמא שלי גם סיפרה, שהיום את יכולה ללכת פה לבנק, בסדר? ותקבל אותך פקידה של לבושה עם גופייה ועם שורץ וזה. אין דבר כזה בארצות הברית. אין דבר כזה. אין דבר כזה, הם יהיו עם מכנסיים, הן חייבות להיות עם חולצה מכופתרת, עם זה, כי זה בדיוק, בדיוק עניין של כבוד, זה לא עניין של... יפה, בסדר? עכשיו, כשהעניין הזה מאוד מאוד נפרץ, אז מול זה, אז זה מה שאני אומרת, שהדברים הולכים אחד מול השני, ולכן אני אומרת על האישה, שמצד אחד יש בה את הפנימיות, ומצד שני יש בנו רצון לפעמים, או רצון, או סתם, אנחנו אוהבות בגדים מסוימים ולא עשו אותם בצניעות. בסדר? ואז בא לך מאוד על הסמלה הזאת, כי היא יפה יפייה. היית שמחה שהיא תהיה גם צנועה כמו שצריך, אבל אין סמלה כזאת. זה, אז כן, זה קורה אצלנו. כי הנקודה החיצונית היא כן גם משמעותית, אבל באופן עקרוני, התכונה הנפשית באישה היא תכונה יותר פנימית. היא גם יודעת להסתכל יותר אל הפנימה של אחרים. הדבר הזה שכשאישה שומעת על מישהו שעשה איזה פשע, איזה לא יודעת מה, היא חושבת, וואו, מאיפה זה בא לו? איפה הוא גדל? מה קרה לו? מה הביא אותו? זו תכונה יותר נשית. בסדר? מסתכלת פנימה. מנסה להבין. בסדר? כשהאל שלי אומר לי שהוא קיבל מכה וזה, אז אני ישר איתו, לא רק במקום הרגשי שמסכן הוא קיבל מכה. אלא מנסה יותר להבין. אז אתמול הבן שלי, פגשתי אותו שעה אחרי שהוא חזר מבית ספר רק, ואז הוא אומר לי, ראית שיש לי פצעים חדשים, משהו כזה? אמרתי לו, לא, וואי, תראה לי וזה. אז הוא מספר לי שהוא בדרך כלל שהוא ספורט, הוא רץ והוא החליק. וזה, וכאב לו, אז אמרו לספורט ויתר לו, והוא הלך לכיתה, ילד בכיתה ב'. עכשיו, אני ישר אומרת לו, בכיתה? אני תמיד שואלת לך, אז מה, נראה לך? עכשיו, מאוד הגיוני שהוא כן רצה לבכות, כן? זה כאב לו, זה לא ענאים לו, זה גם התפדח וזה. אז אני אומרת לו, והתביישת בזה שזה? בהתחלה הוא התחיל טיפה לענות לי, ואז הוא אומר, די, אמא, עזבי אותי, כאילו, זה, וזה ילד קטן, בסדר, אבל אני... כאב לי על הפצע, אבל יותר כאב לי על איפה הוא היה בנפש עם זה, שהוא אולי מתבייש, הוא התפדח, כאב לו, ולא היה נעים לו להביע את הכאב הזה מספיק. זאת אומרת, ישר המקום הזה הלך לשם. בסדר? ואני לא רואה, בעלי הוא אדם מאוד רגיש, אני לא רואה שהוא שואל את השאלות האלה. בסדר? הוא אמר לו, וואי, מה, יש לך פצע? וואי, כן נשתתף איתו בכאב שלו. אז בוא נשטוף את זה, נשים לך פולידים. בסדר? עכשיו, גם אני אמרתי לו, בוא נשטוף את זה, כן? אבל התייחסתי מאוד גם למה שאחרי זה, למה שאמר, וזה תכונה, עכשיו שוב, זה לא שלא תפגשו גברים שעושים את זה, וזה לא שלא תפגשו אישה שלא שאלה עליה מאחורי זה. בסדר, אימא שלפעמים גם לאימא מתפלק דברים כאלה. אמרתי לך לא לרוץ במקום הזה, אתה רואה איך החלקת? בסדר, שישר להגיד משפט כזה, כן, גם לי קרה כל מיני משפטים כאלה שאמרתי שכל כך כאב לי שהוא נפל, ואני אמרתי לו להיזהר מזה, והוא לא הקשיב לי, והוא לא נזהר עכשיו הוא נפל, אז ישר אמרתי לו, אמרתי לך, וישר אחרי זה אני אומרת לעצמי, מסכן כואב לו עכשיו, את אומרת לו, אמרתי לך, כאילו, מה זה עוזר עכשיו, בסדר? ברור, אבל ההסתכלות, שוב אני אומרת, היותר פנימית, היותר לעומק, היא הסתכלות יותר נשית. כן. איזה הפרדה? מה את מתכוונת? שהם מפרידים בין בנים לבנות?
כן. כאילו, לפני אני אומרת כבר, אני אומרת לרחוב חייבי, אני אומרת, כאילו, אני מתכוונים עליי, כאילו, למרות שמשתדלת מיעוט מינימלית, כאילו, כמה שיותר. זה פחד כזה. כאילו, אני לא יכולה לדבר בין מי שמסתכל עליי.
כן. אז האמת היא שעל היחס בין גברים לנשים, אולי נדבר בהמשך, מרחיב על זה ממש. בסדר? אז עכשיו ככה אני אגע בזה ממש בקטנה. באמת, שוב, כמו בכל דבר, כמו שאמרתי על כל הדברים פה שצריך את האיזונים, באמת בכל דבר בסוף צריך את האיזון. זאת אומרת, אני בעצמי יכולה להגיד שככה, כשהבנים הראשונים שלי התחילו גיל ההתבגרות, ואנחנו כן, אנחנו לחינוך נפרד, גם בתנועת נוער וגם בהכל. ואני לא זוכרת באחת ההרצאות שהלכנו לשמוע, אני לא זוכרת של מי ומה, ואמרו לנו גם את הדבר הזה, וגם אני יודעת, שכנה שלי, אני לא מדריכת קלות, אבל שכנה שלי, נורית ביבי, אני מלמדת אותך. לימדה פה בשנים קודמות במדרשה. עם מדריכת קלות אני ממליצה עליה לגמרי. והיא אמרה לי גם את הדבר הזה, שבנות מגיעות להדרכת קלות ומתות מפחד. בסדר, אני גם יכולה להעיד על עצמי, בסדר? א', יש מחירים לכל דבר, השאלה איזה מחיר אנחנו מעדיפים. זאת אומרת, אלה שגדלים בחברה מעורבת לגמרי, אז אולי אין להם גם את הפחד מהקשר, אבל לעומת זאת יש להם חספוס אחר. אז השאלה מה אני מעדיפה להפסיד, זה קודם כל. כי לכל דבר יש את החסרונות. דבר שני, שבסוף צריך גם את האיזון. כאילו באיזשהו שאלה באמת אמרתי, בוא נע. נכון שהבנים שלי מכירים את האחיות שלהם ואת אמא שלהם ואת הדודות שלהם ואת... קיצר, אנחנו חיים באמת לגמרי בנפרד. אבל בוא נע, גם לא צריך להפחיד אותם עד כדי ככה, כאילו פתאום קלטתי את זה ש... ואני אגיד יותר מזה... נכון, וגם אני אגיד יותר מזה גם, אפילו שמה, כי אני לא יודעת באמת עד כמה זה באחוזים וכו', אבל שלפעמים מרוב ההפרדה הזאת ומרוב הפחד, נוצרים גם גברים, הקשרים בין גברים לגברים, ובין נשים לנשים, זאת אומרת, גם זה יכולה להיות תוצאה של זה. בסדר? מרוב הפחד. אז בגלל זה אנחנו צריכים בסוף גם את האיזון. בואו, לא צריך לפחד, לא צריך להיבהל. ואיך אמרו לנו, תגיד תודה שהבנים שלך רוצים להיות עם בנות, ולא אפור, ולא דברים אחרים. כאילו היום אתה צריך להגיד תודה גם על זה. זה לא מובן מאליו, לצערנו, לא מובן מאליו. שוב, גם התהליך הזה, דרך אגב, בא בסוף כדי לברר הרבה דברים. לכן ברור שבסוף צריך את האיזון, וברור שכל דבר צריך גם לעבוד. כי אין איזה סוף הרי. אני אגיד, נגיד סתם, אתמול הייתי בשרי, והבן שלי הכין קפה במכונה, יש לה מכונת קפה, שבא לי קנה לי מתנה, הכין קפה במכונת קפה, וואי, איזה ריח, לא תכף היה בא לי קפה. עכשיו, מה אני אגיד לו? למה כשאני בשרית אתה מכין קפה, עכשיו גירית אותי? סליחה? כאילו, בגלל שאני בשרית אסור לכן קפה, כאילו, את מבינה מה אני... עכשיו אמרתי, וואי, איזה ריח, מה אני מחכה כבר שאני אוכל להביא, בסדר? ובגלל זה הוא לא צריך להכין. וילדים, דרך אגב, לפעמים אומרים את זה. אל תאכל עכשיו את החמצות, זה מגרה אותי. אז תתגרה ותתגבר. שוב, צריך לדעת בפני מי מעמידים, מה ועד כמה, בסדר? ולכן אני מסכימה עם זה ב-100%, ויותר מזה אני אגיד, גם אם נשים יהיו צנועות לגמרי, יש יצר. דרך אגב, יש יצר גם אצל אישה, לא רק אצל איש. אלא שזה העוצמות והמשיכה לדברים מסוימים הם שונים, ובשלבים מסוימים, בסדר? אז גם אם אישה לבושה בצניעות, ולא עלינו שמענו על כל מיני דברים כאלה, בסדר? בין אם זה התרדות ובין אם זה דברים אחרים. גם אנשים צדיקים שהגיעו ועברו עבירות בנושא הזה, בסדר? אז בסוף צריך לעבוד, אני מסכימה עם זה. מצד שני, אני אפילו מפחדת להגיד את הצד שני, כי אני לא רוצה שישמע שחס וחלילה אני מאשימה אישה. באין איזושהי הטרדה. לא מאשימה לשנייה, בסדר? אבל אני אומרת שכשמציבים, העולם, לא אישה ספציפית, העולם, אתה יוצא לאוטובוס, בסדר? נשים מרוחות בחוסר צניעות על האוטובוס, על התחנה, בעיר. נכנסתי, מאז לא נכנסתי לשם, אני לא זוכרת אפילו איך קוראים לזה, אחת החנויות בתלפיות הגדולות, כמו בזר שטראוס כזה, אז משהו אחר, שהוא לאו דווקא דתי, שמלא קונים שם, ויחסית זול וזה. נכנסתי עם הבן שלי כשהיה בכיתה ח'. מסכי ענק שמתחלפים שם עם תמונות זווה, אמרתי, אני לא נכנסת לקנות פה יותר, יותר זול, רוצים פה דברים, לא מעניין אותי, אני נמצא במקומות אחרים. אני צריכה להיכנס איתו ואני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, אני מתפדחת והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, ולא יודעת מה? עכשיו, מה, חשבתי שבגלל שהוא יראה את המסכים שם, זה מה שירוס לו את כל, את כל החינוך, את כל הזה, אם יש חינוך מספיק חזק, זה לא מה שירוס לו, בסדר? פעם אחת. אבל כל העולם, אתה פותח לראות חדשות, פרסומות באמצע זוועה. אתה מדליק רדיו לשמוע חדשות, פרסומות באמצע זוועה. אתה מסתובב, אתה זה, אתה בא למשרד, נשים לבושות עם חצי ערומות. בסדר? כל מקום, כל הזמן, מעוררים את היצר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל ספר שאתה רוצה לקרוא, כמעט כל ספר טוב שאתה רוצה לקרוא, יש בו גם קצת זה. ברוך השם, יש גם שלא, כן? אבל הרוב. אז כאילו, כל הזמן משחקים לך על היצר הזה. ואז אומרים לך גם על טיפול. מבינה? עכשיו, גם עם כל זה, עדיין אני מצפה שאנשים יעבדו על עצמם ולא יפלו. כן? מצד שני, אני גם אומרת, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אני אתן לך דוגמה אחרת. היינו גרים פעם בבניין 28, אני לא יודעת אם אתם יודעות איפה זה, פה, ממש פה באזור, והייתה מקולת קטנה מתחת לבית שלנו. עכשיו אנחנו, גם היום אנחנו עושים ככה, רושמים כל החודש, כל ראשון לחודש משלמים את החוב. בסדר? הילדים שלי היו, הגדולים היו קטנים, ומדי פעם היינו הולכים למקולת, ואפילו היה שלב שאת הגדול כבר הייתי שולחת אותו למשהו אחד, לך תביא לי קופסת רסק, אל תשכח להגיד לו, לרשום על גולדברג וזה וזה. בסדר? עכשיו, הם התרגלו שמה, הם לא ראו אותי את הפעם בחודש משלמת. בסדר? הם ראו שאנחנו לוקחים. עכשיו, הקטן יותר, יום אחד יוצא לי משם, עם כל מיני דברים, דרך אגב, לא דווקא חטיפים. בסדר? הוא ראה איזה סבון צבעוני, ראה איזה... יקבל איזה בעלי, הבאתי לך. אמרתי לו, זה לא שלנו. זה של הבעל המקולת, אנחנו לוקחים בלי... קיצר, הבנתי שהוא לא רואה בכלל, שבאמת הוא מסתכל על זה כמחסן הביתי שלנו. הלכתי איתו, לקחתי כסף, קניתי לו משהו, נתתי לו לשלם, שיראה ויבין וזה. עכשיו מישהי אומרת לי, מה את עושה סיפור, ילד קטן, הוא לא מבין. אמרתי לה, נכון, הוא לא מבין, לכן אני לא קוסט עליו, אבל אני צריכה לחנך אותו, גדל אותו. עכשיו, תמיד כשנכנסים עם ילדים למקולת, הם רוצים משהו, נכון? עכשיו לי יש כלל, אני משתדלת לעשות את הקניות שלי לבד לילדים, מכל הבחינות האפשריות, כן? אבל אם אני כן מגיעה עם הילד שלי, על ההתחלה אני אומרת לו לבחור. חוץ מזה שאני אומרת לו, תבחר תפקה של שבת או לא יודעת מה. תבחר מה שאתה רוצה עכשיו. ארטי, גלידה, במבה, מה שבא לך. למה? ואני רואה כאלה שרבים עם הילדים כל הכתשב. הוא יכול גם לבקש ממני עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, ובסוף אני אגיד לו, די, יש גבול. בסדר? כי אני חושבת שלהכניס לילד למכולת שרואה את כל מה שרואים שם, ולהגיד לו כלום, אני לא מרשה לך, אני חושבת שזה לא תחתום שור בדישו, בסדר? אני חושבת שזה מוגזם. אבל להגיד שהוא לא יכול להתגבר, הוא יכול. גם אם אני לא אתן לו כלום, הוא יכול. וגם נתתי לו אחד, עדיין הוא צריך להתגבר. בסדר? אז אמא שלי אומרת לנו על זה שפעם, כשהיא הייתה ילדה, כל הממתקים היו מאחורי המוכר. גם לא היה כזה מגוון כמו היום. הכל היה מאחור, כי לא היית צריך לבקש ממנו לגשת לשם. היא אומרת, היום אתה מסתובב במכולת, לוקח, 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 לוקח. כאילו זה... אז שוב, אז אני לא אחנך את הילד שלי לשלוט על עצמו, אז הוא לא ישלוט על עצמו בחיים, כי תמיד אני אבין אותו. מצד שני, יש דבר שאני לא רוצה להעמיד אותו בפני, אתם מבינה מה אני אומרת? אז אני אומרת גם על זה. אז גם אם אנחנו מתלבשות בצניעות, עדיין יש אותה, כן שיתגברו. וגם אם לא עלינו יש בחורות שמסתובבות לא בצניעות, מי לא יצדיק אותם לכלום. שיעבדו על זה, ויש דרכים לעבוד. יש לימוד תורה, יש עוד דרכים. יש לא להסתכל, לא להתבונן. וגם יש נפילות לפעמים, ואפשר להתגבר עליהם ולקום מההתחלה. בסדר? אבל בוודאי שזה הציפייה. כמו הציפייה בכל דבר, זה מה שאמרתי, כמו הציפייה מעצמי, לשים כיסוי ראש גם אם קשה. בסדר? אני יכולה להבין את עצמי עד מחרתיים, בסוף אני מצפה מעצמי ללמוד את זה, להבין את החשיבות של זה, את הגודל של זה ולהתגבר. אז ככה בהכל. ועדיין אני לא רוצה, יודעת, כשבנות באולפנה, כשהייתי מעבירה על זה שעות חינוך על צניעות, היו אומרות, יופי, רק בגללם אני צריכה להתלבש בצניעות. הם אשמים, שהתגברו הם, למה אני צריכה לסבול? זה לא נכון. זה לא אני שולמית שאומרת על צניעות כדי שאברהם ברחוב לא ייפול. לא, ממש לא. אני רוצה חברה בריאה. אני רוצה גברים בריאים, שלא רק קוראים חיצוניות וכל היום רק נמשך מחיי היתר. אני רוצה נשים בריאות, שמה שהן רוצות לשדר החוץ הזה, את הפנים שלהם ולא את החוץ. אני רוצה קשרים בין בעל לאישה טובים, שאין אלף גברים מבחוץ שמשכים אותם להפר את, את הקשר הזה. בסדר? אני רוצה קשרים בריאים בין בני נוער. אני רוצה עולם מתוקן. וכשאני אומרת בצניעות, א', אני שומרת על עצמי ואני דואגת לעצמי, ואני דואגת לעצמי לרוח שלי שתתפתח. וב', אני עוזרת לדאוג לעולם מתוקן. בסדר? לא, אני לא עושה את זה. אני, יופי, אני צריכה לסבול בשבילו. אני גם לא רואה את זה כסבל. מה זה לא כסבל? שוב, אם הייתה לי סמלה שרציתי כאן ולא לא קניתי, זה מחיר. אפשר, אפשר להיכנס. אם, ואני כבר מסיימת. אם חם לי, בסדר? היה לי פחות חם, אולי ללכת עם גופיה. זה מחיר. בסדר? בסדר, אנחנו על הכל משלמים מחירים. אני קונה בית, אני משלמת מחיר כדי לגור. כאילו, בסוף על הכל אני משלמת מחירים. אבל זה לא שאני צריכה לסבול בגללו. בסדר? אלא זה בגלל העולם. טוב, אז אני אולי אני אסיים כאן עם דבר קטן, יש עוד כמה דברים שחשבתי שנספיק ונגיע אליהם בעזרת השם בפעם הבאה. גם בפעם הבאה אני אביא יותר מקורות, היה חשוב לי כמה עקרונות. עוד פעם לגבי השאלה הזאת שעולה כל פעם, מה יותר? יש מדרש, ויש לו אפילו מנגינה באיזשהו שעב הלחינו אותה, אבל זה לפני שנים, אני לא יודעת אפילו אם אתם מכירות את זה. מדרש שבה אדם כופר ורצה להתווכח עם רבי עקיבא. רצה להוכיח לו שאין אלוקים, או שאני לא יודעת מה. בא ושאל אותו, מי יותר גדול? אלוקים או האדם? בסדר? שאלה קשה, מה התשובה? מה? אלוקים, בסדר, הוא גם ברא אותנו. הוא מחליט אם אנחנו נהיה פה בכלל בעולם הזה. הוא מחליט מה נוכל לעשות פה בעולם הזה. אז מה הוא אמר? הוא אומר לו, הוא מביא לו חיטה ולחם. הוא אומר לו, מה יותר נעלה, החיטה או הלחם? הלחם. מי עשה את הלחם? האדם. מי עשה את החיטה? אלוקים. אז הנה, אתה רואה? האדם הוא יותר מאלוקים. בסדר, עכשיו, קודם כל אנחנו מבינים לעומק שמי שנתן לנו את החיטה ומי שנתן לנו את היכולת לעשות מהחיטה לחם זה הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מבינים שהכל זה בסוף הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמשהו מסוים, והוא נתן לנו את התפקיד לפתח את העולם ולקדם את העולם ולהביא אותו למקום יותר גבוה. יכל לברוא אותו שלם. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכל לברוא לחמים מוכנים? לא ירד מן במדבר? בסדר? לא צריך את זה. אבל זה הקדוש ברוך הוא קבע שזה אנחנו נרומם את העולם, והוא נותן לנו את היכולת ואת הכוח, והוא יכול בכל רגע לקחת את זה. טוב, עונה לו רבי עקיבא ואומר לו שכמו שהשולחן מעיד על הנגר, בסדר? והבית על הבונה, אז ככה העולם מודיע לקדוש ברוך הוא שהוא בראו. זאת אומרת, העולם באמת מודיע שהקדוש ברוך הוא הגדול, הוא הבורא. למה אני מביאה את זה? מה הקשר אלינו בנושא של גברים, של גברים ונשים או של נשים? השאלה הזאת של מי יותר, מה יותר? רגע, אז הוא הקובע או אני הקובעת? למעשה חיצונית הוא קבע, אבל פנימית אני הובלתי לקביעה הנכונה של זה. בסדר? אני נתתי את הנקודת הסתכלות הפנימית שהביאה שהקביעה תהיה נכונה ואמיתית וטובה יותר וראויה יותר. אלא שבחוץ שמעתי אותו אומר, אז למה רק הוא קובע? אבל אנחנו לא צריכים להסתכל על העולם בצורה הזאת של חיצונית, של מי אמר בסוף, מי הצהיר על זה, מי אמר את השורה התחתונה. בסדר? כמו שאומרים, מי לקח את הקרדיט, מי בסוף גזר את הסרטים. בסדר? אנחנו לא, אנחנו מחפשים את הפנים, אנחנו מחפשים את הטוב האמיתי. אז נכון שלפעמים כלפי חוץ זה נראה כאילו הגברים מובילים יותר, כאילו הם היותר טובים, יותר שווים. אבל זה לא נכון, כי בהסתכלות פנימית זה לא נכון בכלל. ובכלל אני רוצה שנוריד את השאלה הזאת מהפרק. אנחנו צריכים להבין מה הערך של האיש, מה הערך של האישה, מה אנחנו זקוקים בעולם בכוח הנשי ובכוח הגברי, ואת זה לפתח ולגדול, ולא לחפש מי יותר ומה יותר. אין יותר. כי האישה בלי האיש, שוב אני אומרת על העולם, לא רק אישה ספציפית בלי איש ספציפי. העולם בלי הכוח הנשי הוא לא יכול. והעולם בלי הכוח הגברי הוא לא יכול. אין יותר. אנחנו לא במקום הזה. בסדר? אז אנחנו נמשיך בעזרת השם.